שלום וברכה לכולם. שבוע טוב ומבורך. דברי תורה שאנחנו לומדים הערב מוקדשים לעילוי נשמתה של חנה בת אליהו, אמא של ידיד קרוב שלי, שהוא גם אחד מהמשתתפים הקבועים בשיעור הזה. הלכה לעולמה בדיוק לפני 3 שנים, השבת היה היורצייט שלה. אז יהיו דברי התורה לזכרה ולעילוי נשמתה, חנה בת אליהו, שתנוח בשלום על משכבה. אנחנו נוסיף הערב ונעסוק בעזרת השם בסוגיות של טוען טענת גנב, שעסקנו בהן בימים האחרונים, סוגיות שמהוות איזושהי נקודת מפגש בין הלכות שומרים והשבועות שלהם לבין הלכות גניבה וגזלה. אנחנו מגמרא בדף קופזיין עמוד ב' בערך 10 שורות מתחילת העמוד. אומרת הגמרא, ואמר רבי חייא בר יוסף, הטוען טענת גנב בפיקדון אינו חייב עד שישלח בו יד. אז אחרי שכבר ראינו כמה וכמה פעמים את הפסוקים שמדברים על גנב בתוך דיני השומרים ועל טוען טענת גנב, אני מזכיר שוב, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב, כלומר גנב ממש, ישלם 2. אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אז כאמור, ההלכה הראשונה שלנו הערב מתמקדת בסיפה של הפסוק הזה, ובדין של שליחות יד, כלומר שימוש אסור של השומר באותו חפץ שהופקד בידיו. אז זה אומר רבי חייא בר יוסף, שכל הדינים שעליהם דיברנו, של טוען טענת גנב, בעצם מבוססים על שליחות יד. כלומר, קודם כל השומר השתמש לעצמו שימוש אסור בחפץ שהופקד בידיו, ואחר כך שבאו לבקש ממנו להחזיר, אז הוא בא ונשבע לשקר ואמר שהחפץ גם נגנב. כלומר, אותה שליחות יד היא בעצם תנאי מקדים לכל ההלכה של טוען טענת גנב, כך לדעת רבי חייא בר יוסף. והגמרא מסבירה מהי טעמה, ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, מכלל דישלח ביד מחייב. כלומר, כל החיוב הזה הוא דווקא כאשר שלח ביד, למימרא דבשלח בה יד עסקינן. ודווקא בהקשר הזה, אכן נכונה אותה הלכה של הטוען טענת גנב. אמר להו, יש גורסים אמר להו, כלומר אמר רבי חייא בר אבא לתלמידיו, יש גורסים אמר לי, כלומר שזה דו שיח ישיר בין רבי חייא בר יוסף לרבי חייא בר אבא. על כל פנים, אמר להו רבי חייא בר אבא, הכי אמר רבי יוחנן, בעומדת על אבוסה שנו. כלומר, מה שאמרנו שהשומר נשבע לשקר וסיפר שהבהמה נגנבה, מדובר על בהמה שעומדת על האבוס, כלומר שקטה ושעננה, הכל בסדר ולא קרה לה שום דבר. אמר לרבי זרע לרבי חייא בר אבא, דווקא בעומדת הלבוסה כמה? כלומר, זה ששמענו בשם רבי יוחנן בעומדת הלבוסה שנו, מה רבי יוחנן בעצם מתכוון לומר? מה הוא מחדש בזה? האם מה שהוא מתכוון לומר זה שדווקא בעומדת הלבוסה, אבל שלח ביד? כלומר, אם השומר כבר השתמש בבהמה, ולא נתן לה סתם לעמוד הלבוסה, אז השומר קנה אותה, וממילא שבועה לא מהניה בעיקלו. כלומר, בדיוק ההפך מרבי חייא בר יוסף. רבי חייא בר יוסף אמר שטוען טענת גנב, זה דווקא אם הוא קודם שלח ביד, ואחר כך נשבע לשקר. אומר רבי זיירא לרבי חייא בר אבא, אולי רבי יוחנן מתכוון לומר בדיוק את ההפך. רבי יוחנן מתכוון לומר שאם הוא שלח ביד, אז הוא קנה אותה, והוא התחייב באחריותה, לא כשומר חינם. אבל אם היא עומדת על אבוסה והכל בסדר, דווקא אז נוהגים דיני טוען טענת גנב. זו אפשרות אחת. או דילמה, מה שרבי יוחנן מתכוון לומר, זה אפילו עומדת על אבוסה כמה. כלומר, גם כאן הוא חולק על רבי חייא בר יוסף, אבל לא ב-180 מעלות. זה לא שרבי חייא בר יוסף אמר, דווקא אם שלח ביד, ורבי יוחנן אומר, אם שלח ביד לא חייב בכלל. אלא מה שרבי יוחנן מתכוון לומר, זה שאפילו עומדת על אבוסה. כלומר, בין שלח ביד, בין לא שלח ביד, נכונות ההלכות של טוען טענת גנב, כך שואל רבי זיירא את רבי חייא בר אבא. והוא משיב לו, אמר לי, זו לא שמעתי, אבל כיוצא בה שמעתי. דאמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת אבד ונשבע. לא טוען טענת גנב, אלא טוען שהחפץ נאבד ממנו, ונשבע על זה, והתברר שהוא שיקר, ואחר כך הוא חוזר וטוען טענת גנב, ונשבע, ובאו עדים, פטור. כלומר, לכאורה זה דין קלאסי של טוען טענת גנב, ומי שטוען טענת גנב ונשבע על זה, ואחר כך באו עדים, אז הוא חייב כפל, אבל, אומר רבי יוסי בשם רבי יוחנן, לא, 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 בגלל שקודם כל הוא טוען טענת אבד ונשבע, הגם שהטענת אבד הוא לא מחייב כפל, זה לא הדין הרגיל של טוען טענת גנב, אבל ברגע שהוא טען טענת אבד, וגם נשבע על זה, בעצם החפץ עומד ברשותו. ולכן אחר כך טענת גנב כבר לא תחייב אותו בכפל. מה היא טעמה? לאו משום דקנה בשבועה ראשונה. כלומר, ברגע שהוא טוען טענת אבד, הוא לא בדיוק קנה את החפץ, הוא לא שלו, הוא קנה אותו במובן זה שהוא חייב באחריותו, באופן גמור ושלם. ואם ככה, בדיוק כמו שטוען טענת אבד ונשבע, חייב באחריות החפץ, וממילא לא שייכים בו הלכות של טוען טענת גנב, ממילא הוא הדין שמי ששלח יד בחפץ, גם כן קנה אותו והתחייב באחריותו, ולא שייכות בו ההלכות של טוען טענת גנב. זה בעצם הדיוק שמבקש רבי חייא בר אבא לדייק. כמו שרב אסי אמר בשם רבי יוחנן, שהטוען טענת עבד לא יכול, לא ינהגו בו הלכות של טוען טענת גנב, הוא הדין והוא הטעם למי ששלח בה יד. אבל גמרא דוחה ואומרת, אמר לי לא, הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. איתמר נמי, אמר רבי אבין, אמר רבי אלה, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת עבדה בפיקדון ונשבע, וחזר וטען טענת גנבה ונשבע, ובאו עדים, פטור. הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. הוא מסביר רשי, דקנה בשבועה ראשונה, הכופר בפיקדון נעשה עליו גזדן אפילו בלא שבועה. ואיך הדישתה בה? כל שכן, דקולי אלמה מודו. אלמה קיימה דקמה לברשותי. כלומר, רשי מזכיר את ההלכה שהכופר בפיקדון אפילו בלא שבועה מתחייב באחריותו, ודאי וודאי שאם הוא נשבע הוא מתחייב באחריותו, וזה בכלל לא שנוי במחלוקת, וכיוון דקמה לברשותי, היות שזה עומד לגמרי ברשותו, כי כפר, דידי ככפר. כלומר, הוא בעצם כופר במשהו שלו, ולא שייכות ההלכות של טוען טענת גנב. ואם כן, במצב של שליחות יד, זה לא אותו דבר. במצב של שליחות יד, זה לא אותו דבר. כי בשליחות יד הוא, סליחה, אם נבין שהוא קנה אותו בשבועה ראשונה, אז בעצם זה אותו דין כמו שליחות יד. דהיינו, כמו שנשבע לבדה הוא בעצם קנה את החפץ, כך גם בשליחות יד הוא בעצם קנה את החפץ. שוב, לא קנה אותו במובן הקנייני, אלא קנה במובן שהתחייב באחריותו וברשותי ככפה. אבל אומרת הגמרא, לא, זו לא הנקודה. זה לא בגלל שהוא קנה אותו בשבועה ראשונה, ואז שייך להשוות בין מי שנשבע לבדה לבין מי ששלח יד, אלא בגלל שהוא יצא ידי הבעלים. אם תראו, יש כאן הערה ארוכה של הבח בהגאות שלו, שמעריך הרבה הרבה יותר ממנהגו, כדי להסביר מה הפשט יצא ידי הבעלים, והבח מסביר, לפי רשי, שבאמת יש תרחיש שבו אדם יכול להישבע אפילו 5 פעמים, והוא חייב על כל אחת ואחת, אבל זה חיוב מצד שבועת שקר, מצד דיני אשם גזלות. אבל בכל מה שקשור לבית הדין, אחרי שבית דין משביע אדם פעם אחת ובשבועה אחת, האחריות על הנשמע היא בעצם אחריות מלאה. ולא תהיה משמעות לשבועות נוספות. ולכן כאמור, לפי האפשרות הזאת שיצא ידי הביילים בשבועה ראשונה, אין מכאן הוכחה לשאלה שלנו. משום שמי ששלח יד עוד לא נשבע פעם אחת, לא נשבע בכלל. ולכן יכול להיות שאם בית הדין עכשיו יחייב אותו, עכשיו יבוא ויתן טענת גנב, ובית הדין יחייב אותו שבועה וכו' וכו', הנה חינם יכול להיות שהוא חייב כפל. אז מצד דיני אחריות, מה שהגמרה קוראת קנה, באמת אין הבדל בין אמר עבד ונשבע, אחר כך התברר ששיקר, לבין שלח ביד. ואם ככה צריך להגיע למסקנה, שאם שלח ביד, אינה חינמי לא נוהגים דיני טוען טענת גנב, בדיוק הפוך מרבי חייא בר יוסף. אבל אם נבין שהחידוש לגבי מי שנשבע לחפץ ועבד, מבוסס על ההגדרה של יצא ידי בעלים בשבועה ראשונה, אז באמת זה לא קשור להלכה שלנו, ואי אפשר להסיק מכאן שום דבר לגבי המציאות הזאת של שליחות יד. ממשיכה הגמרא ואומרת, שרב ששת באמת חולק להדיע על רבי חייא בר יוסף. אמר רב ששת, הטוען טענת גנב ופיקדון, כיוון ששלח בו יד, פטור. שוב, בדיוק הפוך מרבי חייא בר יוסף. לא שצריך שליחות יד שתהיה קודמת לטענת גנב, אלא הפוך. אם שלח בו יד, אז הוא פטור. מה היא טעמה? אחי כאמר רחמנה ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, האם הוא כן שלח ידו במלאכת רעהו, הוא פטור, וממילא לא ינהגו בו כלל כל אותן הלכות של טוען טענת גנב. אם כן, רב ששת באמת חולק להדיה, ולדעתו עצם העובדה שהוא שלח יד מפקיעה לחלוטין את דיני טוען טענת גנב. הרמב״ם פסק להלכה כדעה הזאת של רב ששת בפרק ד' הלכה ב' מלכות גניבה, כותב הרמב״ם בפירוש, אבל אם שלח בו יד וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, פטור מן הכפל. שכיוון ששלח יד, נתחייב בו וקנאו. והרייבד במקום השיג בעריכות על הרמב״ם, כותב הרייבד אמר אברהם, המילתא דלא כהלכתאי, דה רבי יוחנן פליג עלי בהדיה, דה אמר, הטוען טענת עבד ונשבע וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים פטור מכפל, משום דה יצא ידי הביילים בשבועה ראשונה, אבל לא משום דה נעשה עליו גזלן וקנאה. על מאף על גב דה נעשה עליו גזלן וקנאה וחייב באונסין. כיוון דה ופטר נפשי מינה בטוען טענת גנב, גנבו. הוא משלם כפל, ואם תבח הוא מחר 4 ו-5. כלומר, הרייבד בעצם מצטט את השורה הקודמת בגמרא, את החילוק שהציע הגמרא בין יצא ידי בעלים בשבועה לבין קנה אותו, ואומר לרמב״ם, אתה אמנם פוסק רב ששת, אבל אתה בעצם מקבל את ההווה אמינה של הגמרא. בהווה אמינה של הגמרא, הגמרא אמרה בפירוש, שהטוען טענת עבד ונשבע, קנה אותו כבר, ולכן לא שייך דיני טוען טענת גנב. ואם ככה הוא הדין גם לשליחות יד. אבל הגמרא דחתה את זה, והגמרא אמרה שזאת הלכה מיוחדת לגבי הטוען טענת עבד ונשבע שכבר יצא ידי הביילים בשבועה הראשונה. אז המגיד משנה כדרכו מנסה להליץ בעד הרמב״ם, הוא מציין שהרבה ראשונים באמת מבינים כמו הרייבד, אבל המגיד משנה רוצה לומר שהרמב״ם פשוט קיבל את הילפותה של רב ששת, כפשוטה, והבין שאכן אחרי שליחות יד לא שייך יותר לחייב בטוען טענת גנב. ובאמת, גם את הטענה הזו שיצא בשבועה ראשונה, הרמב״ם לשיטתו באמת לומד באופן שונה מהלימוד של רשי, או מהעריכות שהזכרנו מקודם מדברי הבך. הרמב״ם בהלכה הבאה שם, פרק ד' הלכה ג' מהלכות גניבה, כותב הרמב״ם, הטוען טענת אבדה בפיקדון ונשבע, וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ואחר כך באו עדים פטור מן הכפל, שכבר יצא הפיקדון מידי הבעלים בשבועה ראשונה. הרמב״ם באמת מדבר על השבועה, כמו מסקנת הסוגיה, אבל מדגיש שהשבועה מוציאה מידי הבעלים. כלומר, לא מצד העובדה שבית דין כבר השביע פעם אחת, כמו שהסביר רשי ובאר אותו הבך, אלא הרמב״ם מבין שבעצם השבועה מוציאה מידי הבעלים. ואם עיקר העניין זה שיצא מידי הבעלים, אז ממילא, גם כאשר שלח ביד, יש כאן סוג מסוים של יצא מידי הבעלים, ובמצבים כאלה לא נוהגות ההלכות של טוען טענת גנב, שאכן חייב כפל. אז אם כן, רב ששת אומר את הדברים בפירוש, ורב ששת סבור שאחרי שליחות יד לא נוהגות ההלכות של דיני טענת גנב, אבל על זה מקשה הגמרא, אמר לי רב נחמן, והלא שלוש שבועות משביעין אותו. כאשר בא אותו שומר חינם לספר שהחפץ עבד שלא באשמתו, הוא צריך להישבע שלושה דברים. שבועה שלא פשעתי בה, כלומר שהוא לא התרשל בשמירה, כי הרי אם הוא פשע הוא כן חייב לשלם. שבועה שלא שלחתי ביד, כלומר לא השתמשתי בה לעצמי, ושבועה שאינה ברשותי, כלומר שלא גנבתי אותה. מדייק את הגמרא ואומרת, מה אליו, שבועה שלא שלחתי ביד, דום ידי שבועה שאינה ברשותי. מה שבועה שאינה ברשותי? כלומר, אם הוא נשבע שזה לא אצלו, ובסוף מגל ימין דדאיתי ברשותי, ברור שהוא חייב, זה הדין של טוען טענת גנב. אף שבועה שלא שלחתי ביד, כי מגל ימין שהוא כן שלח ביד, אז הנה חינמי, הוא יהיה חייב בכפל, בדיוק כמו טוען טענת גנב. אמר לי, לא, שבועה שלא שלחתי ביד, דום ידי שלא פשעתי בה. מה השבועה שלא פשעתי בה? כי מגל ימין לדי פשע בה פטור מכפל. כלומר, מסתבר שהבהמה נגנבה, אבל נגנבה כתוצאה מרשלנות פושעת של השומר. אז אם השומר נשבע לא פשעתי בה, ואחר כך התברר שהשומר כן פשע בה, הוא לא יצטרך לשלם כפל. הוא לא גנב אותה לעצמו. הוא אמנם נשבע שבועת שקר, והוא אמנם גם חייב באחריות, כי שומר שפשע חייב באחריות, אבל לא צריך לשלם כפל. ולכן, אם הוא נשבע שהוא לא פשע בה, ובסוף מתברר שהוא כן פשע בה, הוא פטור מכפל, הוא רק צריך לשלם למפקיד, לבעלים, כשומר חינם שפשע צריך לשלם. ממילא השבועה שלא שלחתי ביד, אם יגאל ימין את שהוא כן שלח ביד, אז הוא פטור מן הכפל. הוא באמת יצטרך להחזיר, כגזלן, ששלח יד בפיקדון, אבל לא נוהגים כאן דיני כפל. סוף דבר, כל ההלכה של טוען טענת גנב, מתקיימת אך ורק באותם מצבים שבהם באמת הוא בא ומספר שזה נגנב ממנו. שזה לא אצלו, שזה לא ברשותו, ואז מסתבר שזה כן ברשותו. אז כמו שהסברנו כבר פעמים רבות, הוא בעצם גנב בהבל פיו, גנב בעזרת שבועתו וחייב לשלם כפל. אבל אם הוא שלח ביד, זו פרשייה אחרת לגמרי, ועל זה הנה חינמי לא יתחייב כפל, כך מסביר רב ששת. אז עד כאן סוגיה ראשונה להאר. הקטע הבא בגמרה הוא כבר ממש ביאור לסוגיה שלמדנו בפרק השביעי בדף סמכי, וראינו על זה שיש סוגיות אצלנו בפרק שלנו שממש קשורות באופן הדוק לסוגיות שראינו שם. ובכן למדנו בפרק השביעי שהטוען טענת גנב ובאו עדים והתברר שהוא שקרן, באמת צריך לשלם תשלומי כפל, כמו שאנחנו לומדים כאן לאורך כל הסוגיות שלנו של הטוען טענת גנב, אלא שסוף כל סוף הוא גם נשבע לשקר. ולכן מלבד חיוב הכפל הזה שהוא התחייב בו כטוען טענת גנב, הוא צריך להביא גם אשם גזלות. קורבן אשם לכפר על שבועת השקר שלו. שהגמרה שם בדף סמכי מחדשת, שאף על פי שהוא חייב בכפל, ואף על פי שהוא חייב באשם גזלות, הוא פטור מן החומש. כלומר, הדין הרגיל של מי שכופר בפיקדון, או כופר בגזל, כל אותה פרשיית אשם גזלות, זה שאחר כך אם הוא הודע, הוא צריך להביא קרן וחומש ואשם. אבל במקרה של טוען טענת גנב, ובאו עדים שמחייבים אותו כפל, אז באשם הוא חייב, בכפל הוא גם חייב, אבל מן החומש הוא פטור. כלומר, היות שמבחינת התשלום הוא לא משלם קרן, אלא משלם קרן יחד עם כפל, אי אפשר בנוסף לחייב אותו גם בחומש. אי אפשר על אותו ממון עצמו לחייב אותו גם כפל וגם חומש. אז רבי יעקב וחכמים נחלקו שם בדף סמכי בפרטי העניין, ופשטות הסוגיה שלנו היא כדעת החכמים, ששוב, עצם העובדה שהוא לא משלם רק קרן, אלא יותר מן הקרן, ממילא פותרת אותו מן הכפל, וכאמור על ההלכה הזאת, מעלה רמי בר חמה את החקירה הבאה, דף קוף זין עמוד ב' למטה, באי רמי בר חמה, ממון המחייבו כפל פותרו מן החומש, או דילמה שבועה המחייבתו כפל פותרתו מן החומש, כלומר אותה הלכה שהזכרנו עכשיו, שהטוען טענת גנב יצטרך לשלם כפל, יצטרך להביא אשם, אבל הוא פטור מן החומש. מה בדיוק פותר אותו מן החומש? האם העובדה שעל הממון הזה עצמו, הוא צריך עכשיו לשלם כפל, הוא לא יכול לשלם חומש? או היות שהשבועה הזאת, אותה שבועה שהוא בא וסיפר שהחפץ לא ברשותו ונגנב ממנו, על השבועה הזאת הוא מתחייב כפל, האם השבועה היא מה שפותר אותו מן החומש? היחידה, מיחידה מכאן במובן של מי נפקמינה, מה בדיוק השאלה שלך רמי בר חמה, אומרת הגמרא, כגון שטען טענת גנב ונשבע, לכאורה במצב כזה הוא חייב כפל, וחזר וטען טענת עבד ונשבע, ובאו עדים הקמייתא, והודה אבת רייתא, מה? כלומר, קודם כל הוא טען טענת גנב, ובאו עדים והכחישו אותו. תודה רבה, צריך לשלם כפל. זו בדיוק ההלכה של טוען טענת גנב. אלא אחרי שהוא טען טענת גנב, הוא חזר ועוד פעם נשבע לשקר, ואמר לא, בעצם זה לא נגנב, זה נאבד ממני. וגם הדבר הזה היה שקר, ועל זה הוא גם מודה. הוא מודה על הטענה האחרונה. על זה שואל רמי בר חמה, קופחת עמוד א' למעלה, מי? האם המון המחייבו כפל פותרו מן החומש, והי חייב להילווה כפילה? כלומר, על הממון הזה עצמו, על ההפקדה הזו עצמה, הוא כבר חייב כפל. וממילא על, על ממון שאתה חייב עליו כפל, לעולם לא תתחייב על אותו ממון עצמו גם חומש. עודיל מה אומר רמי בר חמה, שבועה המחייבתו כפל פותרתו מן החומש, והשבועה בתרייתא, כלומר, זה שהוא נשבע שעבד ממנו והתברר שזה שקר, הועיל דלוקא מחייב עלי כפילה, על השבועה הזאת הוא לא חייב כפל. הוא חייב כפל על השבועה הראשונה שהוא נשבע, ובאו עדים והכחישו אותו. אבל השבועה האחרונה הוא לא חייב כפל. אז אולי השבועה הזאת היא חייבי חומשה. ולכן נכון שזה אותו ממון עצמו, אבל אותו ממון עצמו מתחלק לשתי פרשיות שונות. יש פרשייה אחת שהוא טען טענת גנב, ובאו והכחישו אותו והוא חייב כפל, ויש על אותו ממון עצמו, הוא אחר כך טען שזה גם נאבד ממנו. וכאן יהיה דיני אשם גזלות רגילים. ואם כן הספק של רמי בר חמה, האם על אותו ממון עצמו אי אפשר לחייב גם כפל וגם חומש, או שהשבועה הזאת, שבועה שמחייבת בכפל, לא מחייבת גם בחומש, אבל לחינם אי אפשר להתחייב בחומש, אם היא שווה פעם נוספת. זה אם כן הספק. אומרת הגמרא, אמר רבא תשמע, אמר לאחד מן השוק במשנה במסכת שבועות, היכן שורי שגנבת? והוא אומר, כלומר אותו אדם שטבעו אותו בשוק, אומר לא גנבתי, משביעך אני, אתה מוכן להישבע שלא גנבת? ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו. אדם כזה ודאי משלם תשלומי כפל. לא בגלל השבועה, לא בגלל טוען טענת גנב. האדם הזה הוא גנב ממש. הוא גנב. ובאו עדים, מעידים שהוא גנב, ולכן הוא צריך לשלם תשלומי כפל. אבל בנוסף לגנבה הוא גם נשבע שהוא לא גנב. ולכן, אם באו עדים, אז הוא משלם תשלומי כפל. אם הודה מעצמו, כלומר לא באו עדים, אבל הודה מעצמו, שיקרתי וכן גנבתי, אז הוא משלם קרן וחומש ואשם, אבל אז הוא לא משלם כפל. כי מודה בקנס פטור, ואדם שמודה שהוא גנב לא צריך לשלם כפל, אלא רק את הקרן, היות שהוא גם נשמע, אז הוא יצטרך להוסיף לזה חומש ואשם. מדייק רבא מאותה משנה בשבועות ואומר, והאחא, עדים הוא דמיחי ולי כפילה. כלומר, כאן, אם הוא יתחייב כפל, זה לא בגלל השבועה שלו, זה בגלל שהעדים מעידים שהוא גנב. ובכל זאת אומרת המשנה בפירוש, אם הוא הודה מעצמו אין, כלומר, דווקא אם הוא הודה מיוזמתו, אז הוא חייב חומש ואשם. אבל אם הוא מודה אחרי שבאו העדים, לא. ויסלקדת אך שבועה מחייבתו כפל פותרתו מן החומש, עמי הודה אחר עדים לו. מי יחדיה שבועה, לא כמי חייב עלי כפילה, אז תחייבי חומשה. וממילא אל עליו שמע מינה, ממון המחייבו כפל, פותרתו מן החומש, שמע מינה. כלומר, המשנה הזאת באמת מוכח, שעל אותו ממון עצמו לא משלמים גם כפל וגם חומש. ולכן אם באו עדים הוא חייב כפל, אבל אז הוא לא יהיה חייב חומש, ואם הוא הודה מעצמו אז הוא יהיה חייב חומש, אבל הוא לא חייב כפל. אף על פי ששוב, זו לא השבועה היא זאת שמשחקת כאן תפקיד, וחיוב הכפל נובע מן העדים שמעידים על זה שהוא גנב. אבל עדיין שוב, על אותו ממון עצמו, אין איכי תמצי שבו מתחייבים גם וגם, וכך באמת פוסק הרמב״ם, שאם על הממון הזה הוא חייב כפל, לא יכול על אותו ממון עצמו להתחייב גם חומש. ובכן שואלת הגמרא שאלה נוספת מאותו עניין, באי רבינה, חומשה וכפילה בתרי גברי מי. האם בכל זאת יכול אותו ממון עצמו לחייב גם חומש וגם כפל שני אנשים שונים? שוב שואלת הגמרא היחידה, כלומר על איזה מקרה אתה מדבר, כגון שמסר שורו לשני בני אדם, הוא לא הסתפק בשומר אחד, הוא מסר לשניים לשמור, ובאו אותם שני שומרים וטענו בו טענת גנב. באו שניהם ונשבעו כאחד ואמרו זה נגנב מאיתנו. בסוף התברר שהם שיקרו והבהמה לא נגנבה. אחד באמת נשבע והודה. כלומר, אחד מהם אחרי השבועה הודה, רגע, בעצם זה שבועת שקר. ואחד נשבע ובאו עדים. חברו לא הסכים להודות, אבל באו עדים. שהם באמת גנבו את זה. מה? מאמרינן בחד גברא קפיד רחמנא דלא משלם חומשה וכפילה, כלומר אדם אחד לא יכול לשלם גם וגם, אבל במקרה שלנו שיש שני שומרים, אחד הודה ועל השני באו עדים, אז זה שבאו על עדים ישלם כפל, וזה שהודה מעצמו ישלם חומש. או שוב, דילמה, לפי הצד השני בספק, ילווה חד ממונה קפיד רחמנא דלא נשלם עלה חומשה וכפילה, כלומר לא יכול להיות יחיד תמצי שעל אותו ממון עצמו מתחייבים פעמיים. ולכן החינם היא רק חד ממונה הוא, כלומר סוף כל סוף יש כאן בהמה אחת, שנמסרה לשני שומרים. כאן כבר הגמרא מרימה ידיים ונשארת בתיקו, כלומר באמת יש צד לכאן וצד לכאן, מצד אחד באמת זה אותו ממון, על אותו ממון עצמו לא נחייב גם כפל וגם חומש, אבל מצד שני אלה שני אנשים שונים, וכאמור הגמרא נשארת בספק. טוב, אז בואו נעמיס עוד ספק על אותו עניין, ביי רב פאפה, תרי חומשי או תרי כפילי בחד גברא, מה? כלומר, האם אדם באמת יכול להתחייב, אמרת שאי אפשר להתחייב על אותו ממון גם כפל וגם חומש, אבל האם אפשר פעמיים כפל או פעמיים חומש? ושוב מסבירה הגמרא, היחידמי, על איזה מקרה אתה מדבר? שטען טענת עבד ונשבע והודה, וחזר עוד פעם טען טענת עבד ועוד פעם נשבע ועוד פעם הודה. וכך חזר על עצמו כמה פעמים, אז התחייב עוד חומש ועוד חומש ועוד חומש. אינמי, כגון שטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, אז הוא חייב כפל, טוען טענת גנב, ואחרי שהם חייבו אותו, הוא עוד פעם מספר שזה נגנב ונשבע ועוד פעם באו עדים. מי? מאמרינן תרי גבני ממונה כאמר רחמנה דלא נשתלמו אליו אחד ממונה, כלומר שאי אפשר שעל אותו ממון עצמו יהיה תרי גבני, יהיה גם כפל וגם חומש, אבל הח אחד גבנה הוא, כלומר זה כמה חומשים או כמה כפילות ביחד, או דילמה תרי ממונה אמר רחמנה דלא נשתלמו אליו אחד ממונה, כלומר אי אפשר להעמיס שני עונשים על ממון אחד, והחנה מתרי ממונה נינו. נהגמרה, תשמע דאמר רבה, וחמישיתיו יוסף עליו לשון רבים, התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת, שמע מינה. כלומר, כאן בהחלט אפשר להתחייב כמה פעמים על אותו ממון עצמו, ואם הוא חזר ונשבע, חזר ונשבע, אז אם הטענה הייתה טענת עבד, באמת חייב חומש ועוד חומש ועוד חומש, ואם זה היה טענת נגנב, אז הוא חייב כפל ועוד כפל. התוספות קצת מתקשים, שהרי כל הדיון כאן הוא בעצם הלכה מפורשת, הוא משנה מפורשת שכבר ראינו. שאם השביע עליו חמש פעמים, חייב עוד חומש ועוד חומש. כנראה החידוש כאן הוא שכפי שאפשר לשכפל את החומש, ככה אפשר לשכפל גם את הכפל. ולכן, כמו שבאמת כבר למדנו בחמישיתיו, שהתורה ריבתה חמישיות הרבה, ואם הוא חזר ונשבע, חזר ונשבע, אז כל פעם הוא צריך להוסיף חומש, אותו דבר יהיה גם בכפל. שאם הוא טען טענת גנב, ועוד פעם טען טענת גנב, ועוד פעם טען טענת גנב, וכל פעם באו עדים, אז באמת יצטרך לשלם שוב ושוב כפל, וזו אכן מסקנת הגמרא. רק בשולי הדיון הזה שראינו עכשיו, מעניין לעניין שלא לגמרי באותו העניין, הגמרא הזכירה מקודם את המקרה המעניין של תרי גברי, כלומר מי שמסר לשני שומרים יחד, ומהסוגיה שלנו כאן מוכח שבמצב כזה, שניהם יידרשו להישבע. רב חיים על הרמב״ם, עומד על החידוש שבהלכה הזאת דווקא בהקשר אחר, בפרק א' הלכה ד' מהלכות שכירות, עוסק הרמב״ם בהלכה מאוד מורכבת, שאין כאן מקומה, הלכה של שומר שמסר לשומר. ותוך כדי הדיון הארוך בסוגיית שומר שמסר לשומר, כותב רב חיים, מצטט את הסוגיה שלנו כאן בבבא קמא בדף קופחת, וכותב רב חיים, הרי מבואר בזה, דכל שמסר לשני שומרים, אין אחד מהם נפטר בשבועת חברו. דאי לב הכי, האין כאן טוען טענת גנב כלל בשבועת השני, כיוון שכבר יצא ידי הבעלים בשבועת חברו, ואין בזה עוד משום טוען טענת גנב כמבואר בסוגיה. אלא ודאי, דאין אחד נפטר בשבועת חברו, ומשום דחייבן דכל אחד בפני עצמו חייב בשבועה, לכן לא מהניה לגבי שבועת חברו. וכאמור, רב חיים עומד על זה שזה חידוש מיוחד, שהמקור שלו הוא רק כאן בסוגיה שלנו בבבא קמא, שכאשר אדם מוסר חפץ לשני שומרים, אז שניהם צריכים להישבע. רב חיים מסביר את ההבדל הזה בין אותה הלכה ברמב״ם של שומר שמסר לשומר לבין המצב שלפנינו, וכותב שם רב חיים, ואף על גב דבעלמא אין שומר פותר חברו בשבועתו, כאמור שזה החידוש בסוגיה שלנו, היינו משום דהכה הנכנס, רח הכוונה בהקשר שם של שומר שמסר לשומר, הנכנס השומר השני תחתיו דראשון ונמסרה לו עיקר חובת השבועה, והרי הוא השומר השני משלים כל דיני שומרים בחריקי דשומר כמה, ולא דמי למסר שורו לשני בני אדם, דהתם שניהם חייבים, ועל כן אין אחד פותר את חברו. אז זה רק ידיעות נכבדות, רב חיים מבין שכאשר שומר העביר את האחריות לשומר אחר, במצבים שבהם הדבר הזה באמת מועיל, אז שבועתו של השומר השני פותרת את השומר הראשון. כי בעצם השומר השני לא נמצא יחד עם השומר הראשון, הם לא עומדים כתף אל כתף, אלא אחד בא במקום חברו, הוא עומד בחריקי, הוא עומד במקומו. ולכן שבועת השני פותרת מן הראשון, שוב, למעט השיקולים של אתה לא מהימן עליי בשבועה, ולא הסכמתי שהשומר הראשון יעביר לשומר השני וכו'. אבל כאשר מראש נתן בעל הבית לשני שומרים כאחד, ברור, אומר רב חי מן הסוגיה שלנו, ששניהם צריכים להישבע, ואלה כאמור ידיעות נכבדות, סוגיה מעניינת כשלעצמה. ומכאן עוברת הגמרא לסוגיה נוספת, סוגיה שלישית כבר הערב, והיא כבר סוגיה ממש מלב ליבם של דיני השומרים, סוגיה שלא קשורה לטוען טענת גנב, אלא לפיקדון שנגנב ממש. באמת, בא השומר ומספר שהחפץ נגנב, והוא מדבר אמת, החפץ באמת נגנב. השאלה שתברר הגמרא עכשיו היא את מערכת היחסים, בעיקר את מערכת האחריות, בין המפקיד לבין השומר, גם אחרי הגניבה. בואו נראה. אומרת הגמרא דף קופחת עמוד א', תבעוהו בעלים לשומר, ונשבע ושילם. טוב, כבר המקרה כאן הוא קצת מוזר, אם השומר נשבע אז הוא לא צריך לשלם, ואם הוא משלם הוא לא צריך להישבע. אומר רשי, תבעו לבעלים לשומר חינם ונשבע שנגנבה ונפטר, שבאמת כך הוא עדין, שבאמת הוא לא חייב על גניבה, והוא נשבע על זה. אומר רשי, ואחר כך שילם לפנים משורת הדין. כלומר, החליט אותו שומר, אתה יודע מה, נשבעתי ואני פטור, ובכל זאת לא נעים לי. לא נעים לי, נתת לי לשמור על החפץ, בא גנב וגנב, לא נעים לי, בוא אני אשלם לך. טוב, יפה, לפעמים אדם נוהג לפנים משורת הדין. מה קרה אחר כך? והוכר הגנב. עוברים כמה ימים ומקבלים טלפון מהמשטרה, מצאנו את הגנב. מצאנו את החפץ הגנוב. שואלת הגמרא, כפל למי? אז הגנב הזה, למי הוא צריך לשלם כפל? הבעי אמר, לבעל הפיקדון, כמובן, לביילים. החפץ שייך לביילים, זה חפץ שלהם. ולכן ברור שהגנב צריך לשלם להם כפל. רבא אמר, מה פתאום, למי שהפיקדון אצלו? רבא אומר שצריך לשלם כפל לשומר. ומדוע לשומר? הגמרא מסבירה. הבעי אמר לבעל הפיקדון, כיוון דאטריכי בשבועה, לא מקנה להיקפי לה. כלומר, אומר הבעי, בעל הפיקדון, הביילים, לא יצאו מהתמונה. הרי הוא בא לתבוע את השומר. השומר הזה, שיש בו נימה של צדיקות, הוא שילם לפנים משורת הדין, אבל לא עד כדי כך צדיק. אם הוא היה רוצה לשלם לפנים משורת הדין, היה משלם מיד. זה לא מה שקרה. המפקיד היה צריך לתבוע אותו בבית דין, והשומר בא ונשבע בבית דין, ואחר כך הוא החליט לשלם. אבל סוף כל סוף, אטריכי בשבועה, כלומר, היה צריך לעשות כאן את כל הסיפור. ולכן לא מקנה להיקפי לה. כלומר, אומר הבעל הבית, מה פתאום? החפץ הזה הוא שלי. השומר הזה, אני לא מקנה לו את החפץ. נכון, הוא פיצה אותי לפנים משורת הדין. אבל הוא פיצה אותי לפנים משורת הדין קצת באיחור, אחרי שכבר הטריח אותי לבית דין וכו'. ולכן מה פתאום שהכפל ילך אליו? ככה הבית. רב הלומד זאת אומר, למי שהפיקדון אצלו, כלומר לשומר, כיוון דשילם, היות שסוף כל סוף, בשורה התחתונה, השומר שילם לבעל הבית, אז בעל הבית מקנה להיקפי לה. ועכשיו בעצם החפץ שייך לשומר, והגנב צריך לשלם לשומר. אומרת הגמרא, שבאמת אם לא היה ברור שהסוגיה הזאת היא סוגיה מובהקת מעולם השומרים, הרי שהגמרא מדגישה שכל המחלוקת הזאת, הבאי ורבה, היא בעצם מחלוקת בביאור של משנה במסכת בבא מציע. וכמפלגי בדיוק הדמתניתין דתנה. המפקיד אצל חברו בהמה או כלים ונגנבו או שעבדו. שילם ולא רצה להישבע, שהרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. כמו אומרת המשנה, אתה שומר חינם, אתה יכול להישבע. אבל אם בכל זאת שילם ולא רצה להישבע, אם נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5, ולמי הוא משלם? כמובן, למי שפיקדון אצלו, לשומר. כאן, זה ברור, השומר מראש לא רצה להישבע. השומר מראש אמר, אני מוכן לשלם ולפצות אותך על החפץ שנגנב, ואם הוא עשה דבר כזה, ממילא הוא זכה בחפץ לעצמו. ואם אחר כך נמצא את הגנב, הוא ישלם תשלומי כפל או 4 ו-5 לשומר. מצד שני, אם השומר נשבע ולא רצה לשלם, כדין, הוא לא עושה פה משהו לא בסדר. החפץ נגנב ממנו, הוא לא נושא באחריות לגניבה, ולכן הוא נשבע שהחפץ נגנב. אם אחר כך נמצא הגנב, שוב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5, וכאן למי הוא משלם? כמובן, לבעל הפיקדון, לבעל הבית. כי השומר יצא מן התמונה, השומר נשבע שזה נגנב, השבועה שלו הייתה אמת, הוא יוצא מהתמונה, ואם עכשיו מצאנו את הגנב, הוא משלם לבעל הפיקדון. זו אם כן המשנה מבבא מציע. אומרת הגמרא, הבעי דייק מרישא, ורבא דייק מסייפא. הבעי דייק מרישא, דקתני, שילם ולא רצה להישבע. או, זה באמת אדם צדיק. זה אדם שנוהג לפנים משורת הדין. ואז, תמה, דלא רצה להישבע. כלומר, הוא לא רצה להישבע בכלל. אם הוא נשבע, כלומר, אם בכל זאת אותו שומר כן נשבע, כן הלכו לבית דין והוא כן נשבע, אף על פי שאחר כך הוא שילם, עדיין נכון הדין של הסיפה, שלמי הוא משלם? לבעל הפיקדון, לביילים. כלומר, על מה אמרה הרישה שהשומר קנה את החפץ. על שומר שאומר, תקשיב, אני לא רוצה לבזבז לך את הזמן, אני לא רוצה ללכת לבית דין, אני לא רוצה שבועות, אני אשלם לך על הפיקדון, למרות שאני לא חייב. במצב כזה, השומר קנה את הפיקדון. אבל אם הלכו לבית דין והייתה שבועה, גם אם אחר כך השומר שילם לפנים משורת הדין, אבל הייתה שבועה. ואם הייתה שבועה, אז אם מצאנו את הגנב, הגנב משלם לביילים, כך הבייל. רבה, כופחת עמוד ב', דייק מסייפה, נשבע ולא רצה לשלם, טעם עד לא רצה לשלם. אם הוא שילם, אף על פי שהוא שילם רק אחרי שהוא נשבע, אבל עדיין סוף כל סוף הוא שילם. ולכן, אם עכשיו מצאנו את הגנב, אז למי הגנב הזה צריך לשלם? למי שהפיקדון אצלו, כלומר, לשומר. אומרת הגמרא, טוב, אז אחרי שהבאת דיוקים כל כך יפים, מן הרשע, מן הסייפה, אז להבאי באמת קשיא סייפה. שמשמע כדבריו של רבא, שאם סוף כל סוף השומר שילם, אז השומר הוא הבעלים. אמר לך הבעיה, יחי קטני, נשבע, ולא רצה לשלם קודם השבועה, אלא לאחר השבועה. למי משלם? לבעל הפיקדון. כלומר, אם הייתה כאן כבר שבועה, לעולם השומר לא יקבל את החפץ. גם אם אחר כך הוא רצה לשלם, כי הוא כבר נשבע. כלומר, הוא כבר פתח תיק בבית דין, והוא בהתחלה לא רצה לשלם ונשבע. ולכן אין שום סיבה שהוא יבנה את החפץ. ואותו דבר לרבא קשיא רישא, אמר לך רבא, הכי קטני, שילם, ולא רצה לעמוד בשבועתו, אלא שילם. כלומר, הוא באמת נשבע בהתחלה, אבל הוא לא יסתפק בשבוע, אלא החליט לשלם. במצב כזה, למי הגנב צריך לשלם? כאמור, למי שהפיקדון אצלו, כך דעתו של רבא. ומכאן עוברת הגמרא לשאלה עוד יותר עמוקה, בדבר היחס שבין הבעלים המפקיד, לבין השומר. ועד כמה יכול השומר בעצם להפוך ממש להיות בעל דין, בכל הנושא הזה. אז כדי להבין את הקטע הבא בגמרא, צריך לעמוד על הנחת היסוד של כל הסוגיה, שמבוארת כאן בתוספות, בתחילת דף קופחת עמוד ב', כותבים תוספות, הודה לאחר, שאין בעל הדבר, לא הוויה הודאה. כלומר, כלל גדול בדין, שמודה בכנס פטור, אבל מודה בכנס הכוונה, אם הוא הודה לבעל הדבר. ראובן טבע את שמעון ואמר, גנבת ממני, ושמעון אומר, אני מאוד מצטער, אני מודה, גנבתי. במצב כזה, שמעון לא צריך לשלם כפל, כי מודה בכנס פטור. אבל אם שמעון הודה בזה שהוא גנב מראובן, אבל לא אמר את זה לראובן, הוא אמר את זה לפלוני אלמוני, למישהו אחר. על זה לא נאמרה ההלכה שמודה בקנס פטור, הודה לאחר שאין בעל הדבר, על זה לא נאמר שמודה בקנס פטור. זו בעצם ההנחה של הסוגיה שלנו, וכאמור מיד הגמרא תבקש לברר, רגע, אז מה קורה אם הוא הודה לשומר? השומר נחשב בעל הדבר? או לא נחשב בעל הדבר, כאמור נראה מיד, רק ידיעות נכבדות, אז אני מציין שיש קטע בקצות, בסימן פי א', בסעיף קטן י', קטע שלם בקצות שהוא ממש על התוספות הזה. והשאלה שהקצות מתלבט בשם היא, האם דברי התוספות אמורים דווקא לגבי ההלכה שנדונה בסוגיה שלנו, ההלכה של מודה בקנס פטור, או שגם הלכה יותר בסיסית, שאומרת שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, האם גם זה נכון רק אם ראובן הודע לשמעון שהוא חייב לו? או גם אם הוא הודע למישהו אחר. כלומר, מסברה באמת היה מקום לומר שהדין הזה שמודה בכנס פטור זה חידוש. זה חידוש. דווקא אם הנתבע הודע לתובע, אז הוא פטור מן הכנס. אבל הודעת בעל דין כמאה עדים דמי זה ברור של אינפורמציה. אז אם החייב באמת הודע, אז ברור שהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אז ברור שאפשר להתבסס על זה. מה זה משנה אם הוא הודע לבעל הדבר או הודע למישהו אחר? זה הנושא שהקצות דן בו שם, כאמור לא נאריך יותר בזה, מי שרוצה מוזמן לפתוח שם, לעיין בקצות בסימן פי א'. ובכן, שואלת הגמרא אצלנו, דף קופחת עמוד ב' למעלה. אומרת הגמרא, תבעוהו בעלים לשומר, ונשבע, והוכר הגנב. כלומר, פה עוד פעם, אנחנו כבר לא מדברים על שומר חסיד, שומר שרוצה לקיים לפנים משורת הדין, אלא בא המפקיד, אומר לשומר איפה החפץ, אומר לו השומר החפץ נגנב, מאוד מצטער, אני מוכן להישבע על זה שזה נגנב, ואחר כך באמת מצאנו את הגנב. במצב כזה, מפורש במשנה בבא מציע, זה אתה ראינו למי הגנב צריך לשלם, כמובן לביילים, על זה אין שאלה, זה לא מחלוקת הבאי ורבה. אם השומר נשבע, ואחר כך מצאנו את הגנב, הגנב צריך לשלם לביילים. ובכל זאת, תבעו שומר והודה. כלומר, השומר הוא זה שלוקח את הגנב לבית משפט. הוא זה שאומר, רגע, אתה זה שגנבת מהבית שלי. לכאורה, שומר, הוא כבר לא צד בעניין. הוא נשבע לבעל הבית, נשבע למפקיד, ויצא מהסיפור. ובכל זאת, השומר הוא זה שתובע. ובאמת הגנב מודה, נכון, גנבתי. אחר כך תבעוהו בעלים, אחר כך באו הבעלים שהם אלה שרוצים לתבוע כפל, וכאן הגנב כופר, לבעלים הגנב לא מודה. תבעוהו בעלים וכפר, והביאו עדים. אז מה השאלה? מנפטר הגנב בהודעת שומר, כלומר, סוף כל סוף יש כאן מודה בקנס פטור, כי לשומר הגנב כן הודע, נכון, גנבתי, ואז הוא צריך רק קרן ולא כפל כמודה בקנס פטור, או לא נפטר הגנב בהודעת השומר. כי, כמו שאמרנו מקודם, כל הדין של מודה בקנס פטור זה דווקא אם הוא הודע לבעל הדבר, ולא אם הוא הודע למישהו אחר. זה אם כן הספק של הגמרא. אמר רבא, אם באמת נשבע, נפטר הגנב בהודעת שומר. ואם בשקר נשבע, לא נפטר הגנב בהודעת שומר. הוא מסביר רש"י, שאם באמת השבועה הייתה שבועת אמת, דהיינו שהחפץ אכן נגנב, והשומר נשבע באמת, הרי שהודעה של הגנב בפני השומר, נתפסת כמודה בקנס, שפותרת את הגנב מלשלם. מאוד מחודש. אף על פי ששוב, אחרי השבועה, לכאורה השומר לגמרי יצא מן הדיון, הודעה בפני השומר נחשבת כהודעה בפני בעל דין. הוא מסביר רש"י, נפטר הגנב בהודעת שומר, דחייבן דנאמן הוא, ענן סעדה, דאיהווה משתקחה בהמה, ניחא ליה למרד דתיהווה בידי דהאך, כלומר אותו שומר, היא לקח על שומר זה לחזר אחריה, ותביעתו תביעה, וממילא הודעת הגנב, הודעה. כמו אומר רש"י, גם אם אני הייתי שומר של מישהו, אי אפשר לומר שנפרדנו כידידים. השומר מרגיש אחריות על הנושא הזה, הוא עדיין בעל דבר, למרות שהוא כבר נשבע ואין שום תביעה כלפיו. אבל הוא אומר, פלוני שמח עליי, הוא הפקיד אצלי חפץ. וממש זה מדהים שהשומר ממשיך לחזר אחריה. השומר ממשיך לנסות להבין, אז מי גנב את החפץ הזה? וממילא תביעתו תביעה או ממילא הודעתו הודעה? אין ספק שזה חידוש גדול. בהמשך דבריו, רש"י מצטט גם גרסה אחרת הפוכה, שאומרת שאם השומר באמת נשבע ונפטר, אז באמת הוא יוצא לחלוטין מן הדיון. אם הוא נשבע שבועת אמת, הוא יותר לא צד בעניין. אם הוא נשבע לשקר, אז הוא בכל זאת כן צד בעניין, כי הפרשייה פה לא נסגרה. אבל גם רש"י והתוספות מסכימים לו, דוחים את הגרסה הזאת. ונשארים עם הגרסה כמו שהיא לפנינו, כאמור שעד רבה. דווקא אם השומר נשבע באמת, והיה נאמן על המפקיד, דווקא במצב כזה הוא נשאר חלק מן הדיון, וממילא אם הגנב יודה בפניו, הרי שמודה בקנס פטור, הודעה בפניו היא הודעה. מעניין שבתוספות רבנו פרץ כאן מסביר את הסברה אחרת מרש"י. ושוב, השאלה היא באמת שאלה גדולה, למה השומר הוא עוד חלק מהדיון? למה אפשר להודות בפני השומר? הרי זה הוא נשבע ונפטר. אז כאמור רש"י הסביר, בגלל שיש נאמנות, בגלל שהשומר נאמן על הביילים, ולכן השומר גם מרגיש אחריות לחזר אחריה. את הנקודה הזאת רבנו פרץ מסביר יותר, וכותב בתוספות רבנו פרץ, ומכל מקום, כיוון דבאמת נשבע השומר, עלי דידי רמיה לחזר אחריה ולמתבעי לגנב, דניח עלי לאתרוכי ולהדורי למרה, כדי להחזוקי להימנותי, ולמיגליה לאלמה דבקושת האשתה הבאה. כלומר, אומר רבנו פרץ, אנחנו אחרי דפים ארוכים של שומרים שכל הזמן משקרים בשבועות שלהם. ולשומר הזה שעליו אנחנו מדברים עכשיו, יש אינטרס להוכיח שאני לא מכל מה שדיברנו עכשיו שלושה ימים. אני שומר שנשבע באמת. אני שומר שדובר אמת. נתנו לי לשמור על החפץ, והחפץ באמת נגנב ממני, ונשבעתי על זה. ולכן, אדרבה, לשומר יש עכשיו אינטרס למצוא מי הגנב, כדי שכולם ידעו שהשבועה שלו הייתה שבועת אמת, ולא שבועת שקר. ואם באמת השומר מצא את הגנב, והגנב הודה בפניו, הרי שיש כאן דין של מודה בקנס פטור. כך אם כן רבא משיב על השאלה. אלא שרבא שואל, ביי רבא, עמד להישבע בשקר ולא הניחו. שזה כבר שומר פחות נאמן, הוא כבר רצה להישבע לשקר ורק לא נתנו לו, האם במצב כזה הוא עדיין בעל דבר או לא, ועל זה נשארת הגמרא בטקו. כלומר, אם הוא עמד להישבע בשקר, יש להסתפק אם הוא עדיין נאמן, וממילא אם התביעה שלו כלפי הגנב היא אכן תביעה. רב כהנא מתני הכי, שהשאלה היא על עמד להישבע, רב תביומי מתני באי רבא נשבע לשקר מהו, וגם כאן נשארת הגמרא בתיקו. ואומרת הגמרא לספק דומה, שוב על מערכת היחסים הזו שבין בעל הדבר, בין בעל הבית לבין השומר, אומרת הגמרא, תבעוהו בעלים לשומר ושילם. אז גם את זה כבר למדנו, שאם באמת השומר משלם, אז הוא נכנס לגמרי כבעלים, והוא קר הגנב, ועכשיו מצאנו את הגנב. שוב, לא קשור למחלוקת הבאי ורבא, מפורש במשנה בבבא מציעא, שהגנב צריך לשלם כפל למי? לשומר, כי השומר שילם לביילים. ועכשיו קרה הפוך ממה שראינו מקודם. תבעוהו בעלים והודה. כלומר, הבעלים הראשונים, שהם לא מקבלים את הכפל, כי הם כבר, השומר פיצה אותם. ובכל זאת, תבעוהו בעלים והוא מודה בפני הבעלים, אבל אחר כך תובע אותו השומר, והשומר הוא זה שצריך לקבל את הכפל. ובפני השומר הוא דווקא כופר, ואחר כך הביאו עדים. האם נפטר גנב בהודעת בעלים או לא? מי אמרינן מצה אמר לשומר לבעלים, אתון, כיוון דשקליטו לחודמי, הסתליקו לחומי אחה. כלומר, אומר השומר כלפי הבעלים, אתם יצאתם מהסיפור. הפקעתם אצלי חפץ, חפץ נגנב, פיציתי אתכם על זה, נגמר, מעכשיו זה אני מול הגנב. ולכן הודעה של הגנב בפני הבעלים הראשונים לא רלוונטית. זה לא הודעה בפני בעל דבר, הבעלים הראשונים הם כבר לא בעל דבר. או דילמה, מצה אמר אלי, יכולים הבעלים הראשונים לומר לשומר, כי היכי דעת עבדת לן מילתא, סוף כל סוף אתה גם עשית לי טובה שאמרת לי על החפץ, כשהחפץ נאבד במקום להישבע ולהיפטר אתה שילמת לי, ממש היית לארג', באת לקראתי. ממילא אנא נמי, אומר הבעלים לשומר, עבדינן לך, תרחין על מטר גנבה, כלומר אני הרגשתי גם כן אחריות על הסיפור, והמשכתי לחפש את הגנב. וממילא שקל נענן דידה, נושקול את דידה, כלומר המטרה שלי הייתה, שכמו שאני קיבלתי אפילו את מה שלא לגמרי מגיע לי, אני הרי הייתי אמור לקבל שבועה, ובמקום שבועה אתה שילמת לי. ולכן יש לי אינטרס ששקול את דידה, אני רוצה שאתה תקבל את מה שמגיע לך. וממילא הבעלים הם בעל דבר, ואם הם בעל דבר, אז אם הגנב הודה בפניהם, אז מודה בקנס פתור. ועל זה כבר נשארת הגמרא בתיק. יפה. נקודה אחרונה בהקשר הזה. אומרת הגמרא, איתמר. נגנבה באונס, והוכר הגנב. אז נגנבה באונס, ברור שאם זה שומר חינם אז הוא פטור. אפילו אם מדובר על שומר שכר, הוא גם כן פטור, כי נגנבה באונס, מה שקורא דיסטים מזוין, שכבר למדנו במצב כזה, אפילו שומר שכר פטור. ואחרי שזה נגנב, הוכר הגנב. מצאנו מי הגנב. אמר הבאי, אם שומר חינם הוא, רצה עושה עם עודין, רצה נשבע. אם מדובר על שומר חינם, הוא יכול לבוא ולטבוע את אותו ליסטים שיחזיר את החפץ, כדי שיוכל להשיב אותו לבעליו, אבל אם הוא רצה, אותו שומר חינם יכול גם רק להישבע. כלומר, יבוא השומר ויגיד, תקשיב, יש כאן אדם אלים, שגנב את הכסף באלימות וכו' וכו', אני לא יודע להתמודד איתו. אז בוא, אדוני בעל הבית, אני אשבע לך שזה מה שקרה, ותלך אתה, אנחנו יודעים מי הגנב, תלך אתה ותדון איתו. אומר הבית, שאם זה באמת שומר חינם, שתי אפשרויות פתוחות בפניו. הוא יכול לטבוע את הגנב, הוא יכול לחילופין להישבע לבעל הבית, ובעל הבית ילך ויתבע את הגנב. אבל אומר הבית, אם מדובר על שומר שכר, הוא עושה עם עודין ואינו נשבע. כלומר, אף על פי ששומר שכר, גם כן פטור על נגנבה באונס, גם כן פטור על דיסטים מזוין. לא, במצב כזה, השומר שכר צריך לשלם לבעל הבית, וללכת ולטבוע את הגנב. או לחילופין ללכת ולטבוע את הגנב מראש. אבל החידוש של הבעיה ששומר שכר לא יכול להיפטר בשבועה, בטענה כזאת. ואף על פי ששוב, שומר שכר פטור על אונס מן הסוג הזה, הוא כן חייב לעשות דין. כותב כאן רשי, הכה, הועיל והוכר הגנב ולא יפסיד כלום, עליו לתרוח אחרי. לפיכך הוא ישלם לבעלים ויחזור ויפרע מן הגנב. כלומר, רשי מבין שעושה עם עודין, הכוונה שהשומר שכר עושה דין עם הביילים, כלומר משלם לביילים, ולא יכול להישבע, ואז הולך לתבוע את הגנב. שוב, ברור שהוא יכול גם ללכת לתבוע את הגנב. אבל הרעיון הוא שהוא לא יכול רק להישבע. שומר חינם יכול לעשות את זה, שומר שכר לא יכול לעשות את זה. וכנראה שלשומר שכר יש אחריות יותר מרחיבה. וממילא ההתמודדות מול אותו ליסטים, עכשיו אחרי שהכרנו ומצאנו אותו, ההתמודדות מול אותו ליסטים באמת מוטלת עליו, כך דעתו של הבעיה. אבל רב החולק ואומר, אחד זה ואחד זה, עושה עמו דין ואינו נשבע. כלומר, אפילו אם מדובר על שומר חינם, עדיין האחריות על השומר לבוא ולקחת את החפץ מאותו גנב. כי השומר, אפילו אף על פי שאתה שומר חינם, אנחנו יודעים מי הגנב, תיגש אליו ותביא את החפץ, או לחילופין, תשלם לבעלים, ותלך לעשות דין עם הגנב. אומרת הגמרא, למה פליגה דרבונה בר אבין? לשלח אבונה בר אבין, נגנבה באונס והוכר הגנב, אם שומר חינם הוא רצה עושה עם עודין, רצה נשבע, ואם שומר שכר הוא עושה עם עודין ואינו נשבע. כלומר, הנה רב הונא בר אבין אומר בדיוק כמו אביי, ומחלק בין שומר חינם לשומר שכר. אמר לך רבא, הכה ממה יסקינן, כגון שקדם ונשבע. כלומר, אם כבר השומר קדם ונשבע, אז באמת אני מסכים שאם הוא שומר חינם, הוא לא צריך ללכת לעשות דין עם הליסטים. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? והרצה עושה עם עודין רצה נשבע כאמר, משהו שהוא עדיין לא נשבע. שיב הרבא ואומר, אחי כאמר, רצה שומר חינם עומד בשבועתו, הוא אומר, כבר נשבעתי וזה מספיק, אבל אם הוא רצה, יכול לעשות עם עודין, כלומר לבוא ולשלם אחרי השבועה, וללכת לתבוע את אותו ליסטין. רבא זוטא בא אל האחי, נגנבה באונס, והחזיר גנב בבית שומר, ומתה בפשיעה מר. מאמרינן כיוון דנגנבה באונס קל אלי שמירתו. נגמר הסיפור, נגנב באונס, הוא צריך להישבע ונגמר הסיפור. עוד דילמה, כיוון דהדרה, היות שהגנב מבין שהוא לקח את זה מן השומר, הוא מחזיר את זה לשומר, ואם ככה השומר הדרה לשמירתו, ואז אם אחר כך השומר פשע ולא שמר היטב, הוא כן נושא באחריות, וגם כאן הדבר נשאר בתיקו. אז את כל הספקות שראינו זה עתה, בחר הרמב״ם להביא בפרק ח' הלכה ו' מלכות שאלה ופיקדון. מה מיוחד בהלכה הזו? שמיוחד בהלכה הזו, שהיא ההלכה האחרונה בהלכות שאלה ופיקדון. כלומר, אחרי שלמדנו את כל ההלכות הבסיסיות והעקרוניות, אז יש מקום להיכנס לכל מיני פלפולים ולכל מיני ספקות, כמו שמצאנו כאן בגמרא לפנינו, כותב הרמב״ם, נגנב הפיקדון באונס, ואחר כך הוקר הגנב, אחד שומר חינם ואחד שומר שכר, עושה דין עם הגנב ואינו נשבע. לעומת זאת, אם הוא קדם ונשבע ואחר כך הוקר הגנב, כמו הקימתא של רבה, אז אם שומר חינם הוא רצה, עומד בשבועתו, רצה, עושה דין עם הגנב, ואם שומר שכר הוא עושה עם הדין. נגנב הפיקדון באונס, וחזירו הגנב לבית השומר, והרי הוא בהמה, הוא מתה שם בפשיעה, אומר הרמב"ם, יש בדבר ספק, אם קלטה שמירתו ונפטר, או עדיין לא קלטה שמירתו, לפיכך השומר פטור מן השלם, ואם תפסו הבעלים, אין מוציאים מידם, הרמב"ם לשיטתו בכל מקום שהגמרא נשארת בתיקו, אז הרמב"ם פוסק שלא צריך לשלם, אבל אם תפס, אין מוציאים מידו, ומסיים הרמב"ם, ובזה מסיימים גם אנחנו ואומרים, סליקה להו, הלכות שאלה ופיקדון, אז גם אנחנו בזה מסיימים דפים ארוכים שעסקו בעניינים שקשורים יותר למסכת בבא מציעא ולשאלה ופיקדון, ומחר בעזרת השם נחזור למשנתנו כאן בדף קופחת עמוד ב' בדיני גזלה, שבוע טוב ומבורך לכולם.